ברשות מוריי ורבותיי, צהריים טובים. ממשיכים וזוכים אנחנו להמשיך ללמוד יחד, כולנו כאחד, בימים המיוחדים מאוד מאוד שאנחנו נמצאים בהם, הימים שבין פסח לחג השבועות. ובחרתי היום לעסוק בנושא בסיסי שחורז בין פסח לשבועות, לאחר שעברנו ברוממות את ימי התשועה, ואנחנו ממשיכים את המסע הלאה למועדים הבאים עלינו לטובה, ואף זכינו לקרוא את פרשת ספירת העומר בפרשת השבוע. ולכן ננסה בעזרת השם לדלות ולהוציא מתוך המהלך הזה והמצווה הזאת של ספירת העומר חמש הדרכות שונות, או חמש התבוננויות בעבודת השם שלנו, הנובעת מתוך מה שהקדוש ברוך הוא ציווה לחוג את חג הפסח, להתחיל לספור ולהמשיך לספור עד חג השבועות. כשאני אומר את הדבר הזה, אנחנו רוצים להתבונן, אני אולי ידגיש כדי להמחיש בפניכם מה הקשר בין ספירת העומר, שהיא כולה עניין טכני לכאורה, של ספירה של הימים שעברו, לעבודת השם. תראו למשל, נראה את זה בעזרת השם, נספיק, אז נראה את זה, נספיק להגיע לזה לקראת סוף הדברים, אבל תראו, תעברו גם לעמוד השני, בעמודה השמאלית, ספר לשון חסידים. ספר שנכתב ממש בראשית ימי החסידות, הוא שואל את השאלה הבאה, לבאר קושייה שיש בהנהגת האדם, שתחילת התעוררותו לעבודתו התברך, התלהבותו גדולה עד מאוד. וכאשר מתמיד בעבודתו, נתקררה התלהבות אש אהבתו. והוא לכאורה הפך, הסברה, כי כאשר יתמיד, ראוי להתחזק יותר בדבר. מי הבין? חבוד אדם, מה אתה אומר? ברוך אתה אדם. אתה גם מנסה להכניס בזה קצת טיפה פתרון, אבל קודם כל תאר את התופעה, מה קורה? לפעמים אנחנו נפגשים במה? במישהו שנכנס פה לשערי בית המדרש, בסדר? זה גאה לימים לשמאל, רואה וואלה איזה אורות יש כאן בבית המדרש, נפלא ביותר, הבחור לא כל כך רגיל עם התורה, להיכנס, הוא מתיישב, והוא תופס התלהבות, תופס מדרגות, תופס אורות, יוצא מפה בית המדרש, הוא עכשיו... מה, זה קיצר, פרוז'קטור כזה, ממש, מלא אורות. טוב, עוברים יום, יום, יומיים, שבוע, שבועיים, פתאום באים לבחור, רואים אותו יושב עם פנים אפורות, הוא במשבר. מה קרה? וואי, וואי, היה לי אורות גדולים, ומה קרה עכשיו? יש לי בקושי פנס, כזה קטן בקושי, מה הולך? איך זה עושה, איך זה יכול להיות? שואל בעל לשון חסידים. לכאורה צריך להיות הפוך. נכנסתי, קיבלתי כאלה עוצמות, ככל שאני מתמיד בהם, מתרגל בהם, לכאורה היה צריך להיות מצב שאני הולך להתחזק בדבר, ולהיות עוד יותר מתלהב, עוד יותר חלק מזה. אומר הבעל לשון חסידים, ואגב כך יבואר סוד יציאת מצרים ופסח, וסוד ספירת העומר ומתן תורה. פירוש הדבר, אם אנחנו נלמד את המהלך הזה שבין פסח לשבועות, בתוך כך נוכל גם להבין את עבודתנו, את עבודתו האישית של כל אחד ואחד מאיתנו, איך מעכלים נכון אורות גבוהים, בסדר? וכך, או המחשה הזאת שעומדת לפנינו, מגלגלים אותה אחורה ונתחיל לאט לאט לצעוד עם המצווה הזאת שהיא ספירת העומר, שהיא מאוד מאוד ייחודית. מדוע היא ייחודית? על פניו אפשר היה לומר שיש לנו ככה, יש לנו את המצוות של החגים, פסח, שבועות, סוכות, ראש השנה, יום הכיפורים, ויש עוד מצווה אחת נלוות לאותם חגים, במקרה או לא שלא במקרה, זה יוצא בתאריכים שבין החגים, וזאת ספירת העומר. בסדר? אפשר ללמוד את זה ככה. אבל אפשר ללמוד את זה אחרת. אפשר ללמוד שספירת העומר הוא חלק מהמהות של ההכנה שלנו לחגים. מה הכוונה? בואו תראו איתי ביחד. תחזרו לעמוד הדף הקודם, לעמוד הימנית למעלה, ונתחיל מן התורה בפרשת אמור. בפרשת אמור... יש סקירה של כל מועדי השם. הראשון, פשטות, זה שבת, ולאחר מכן מתחילים לפי סדר. פסח, שבועות, ראש השנה, יום הכיפורים וחג הסוכות. אלה המועדות. בסדר? ת, תראו את זה, תראו, פסוק ד', אלה מועדי השם, מקראי קודש, אשר תקראו אותם במועדם, בחודש הראשון, ב-14 לחודש, בין ה-40, פסח להשם, יפה, פסח, מצוין. המועד השני, תכף נעבור רגע, שנייה נקפוץ, ואנחנו נמצאים פה בכף ג', פסוק כף ג', וידבר השם אל משה לאמור, דבר אבני ישראל לאמור, בחודש השביעי, באחד לחודש, שבתון, זיכרון תרועה, ראש השנה, נכון? לאחר מכן, פסוק הוו, וידבר השם אל משה לאמור, אך בעשור לחודש השביעי הזה, יום הכיפורים הוא. ולאחר מכן, בסוף הקטע, וידבר השם אל משה לאמור, ב-15 יום לחודש השביעי, חג הסוכות. יפה, אז דיברנו על פסח, דיברנו על ראש השנה, דיברנו על יום הכיפורים, דיברנו על חג הסוכות. מי חסר לנו? חג השבועות. חג השבועות לא מופיע, וידבר השם אל משה לאמור בשישי או בחמישי, אני לא יודע מה, לחודש הזה, הזה השלישי, יהיה לכם חג השבועות, לא כתוב. אלא מתחיל סיפור אחר לחלוטין, תראו מה כתוב, דילגנו על זה ונחזור. בפסוק ת', וידבר השם אל משה לאמור. קודם כל האמירה הזאת אומרת, אנחנו באותה חטיבה, יש חטיבות של וידבר השם אל משה לאמור, וידבר השם אל משה לאמור פסח, וידבר השם אל משה לאמור ראש השנה, יש פה עוד וידבר השם אל משה לאמור, מה? אנחנו יודעים שזה יהיה חג השבועות, אבל תראו איך התורה מתארת את זה. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, וקצרתם את קצירה, והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן. בסדר? זאת אומרת, בואו נדבר על יום תצזיין לחודש ניסן, זה היום שבו מקריבים את קורבן העומר. בסדר, מה עושים איתו? מביאים אותו פסוק י' א', פסוק י' ב', פסוק י' ג', פסוק י' ד', ואז לאחר ההקרבה, וספרתם לכם בפסוק ת' ו', ממוחרת השבת, מיום אביכם, את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה, עד ממוחרת השבת השביעית תספרו 50 יום, והקרבתם מנחה חדשה להשם. מגיעים ליום ה-50, אז מסיימים את הספירה, ומקריבים קורבן שנקרא שתי הלחם, שימו לב, מדברים פה על קורבנות פתאום, דבר שלא היה כל כך כתוב בפרשיות האחרות. מכל מקום מקריבים את שתי הלחם, ומציינים גם ששתי הלחם הללו הם מחמץ, חמץ תהיינה, חמץ תאפנה, ובסוף וקראתם בעצם היום הזה מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה, לא תעשו חוקת עולם בכל מושבותיכם, לדורותיכם. על מה מדובר פה? חג השבועות, נכון? הוא גם נקרא ככה, חג השבועות בגלל שבע שבתות תמימות תהיינה. במילים אחרות, חג השבועות לא עומד בפני עצמו. יש לחג השבועות תאריך? אין לו תאריך. מה התאריך היחיד? ובסוף של הזה, ואם כשקידשו את הלבנה, את החודש על פי הלבנה, ונגיד יצא שחודש אייר הוא מלא, או חודש אייר הוא חסר והשתנה, זה יכול להיות בהחלט שחג השבועות היה נופל בזין בסיוון, בוו בסיוון, כי העיקר זה 50 יום, עד כדי כך, ולא נעריך בזה, שנשאלה השאלה מה קורה למישהו שנוסע עם ספירת העומר ועובר את קו התאריך. מה קורה? לפי מה הוא הולך? איך הוא סופר? האם הוא סופר 50 יום של עצמו או 50 יום של לוח השנה? יש בזה נפקמינות, מי שנוסע לאזור יפן, שאלו את זה במלחמת העולם השנייה, יש כל מיני שאלות בעניין הזה, כי לכאורה אין תאריך לחג השבועות. חג השבועות זה 50 יום אחרי חג מוצאי היום הראשון של חג הפסח. זאת אומרת, כבר בתורה אנחנו רואים שכשאנחנו מדברים על ספירת העומר, אנחנו לא מדברים על מצווה מקבילה, למערכת החגים, אלא למערכת שמגדירה את החגים. זאת אומרת, ספירת העומר מגדירה לנו את אחד משלושת הרגלים. היא מגדירה לנו את חג השבועות. בסדר? מובן? ואומר, כשאנחנו סופרים ספירת העומר, אנחנו בעצם מתכוננים או יוצרים אפילו את החג שנקרא חג השבועות. ותשימו לב שגם בתורה אין לנו תאריך לעניין הזה של מתן תורה, נכון? וחג השבועות נקרא חג השבועות, וחג הביקורים על שם שתי הלחם שמקריבים, כן, אבל לא מוזכר שזה חג מתן תורה. בחשבון של חז"ל יוצא שזה יוצא אותם הימים. הווה אומר, אנחנו מתכוננים לקראת אירוע שעתיד להיות ביום ה-50, בלי תאריך, אולי אפילו בלי תוכן שהוא תוכן של מתן תורה, וצריך להבין מה זה חג השבועות הזאת, ולמה זה תלוי בספירה הזאת, למה יש עניין לספור, מה היה כל כך חסר העולם, אם יהיה מצב שבו התורה פשוטה ופשטות אומרת, בתאריך הזה והזה, או אפילו תגידו 50 יום אחרי, בלי מצוות ספירה. ועוד, את מה סופרים בעצם? את העומר. ממש מוזר, נכון? יש איזה משהו שוב שהוא לא תלוי. כיוון שאם נניח היום הייתה הרגל לספור למחורת חג הפסח, מי למחורת היום הראשון של פסח, תספרו 50 יום. מה הבעיה? נכון? זה אין בעיה. למה זה תלוי בהקרבת העומר? כולם מבינו את השאלות? יש עוד שאלות שאני לא העליתי ואתם רוצים להעלות? מעולה, אתה שואל למה אין מהלכים בין ראש השנה ליום הכיפורים, זה לא מודגש שיש פה מהלך, למה אין מהלך של חג הסוכות? נכון, אתה אומר, זה משהו מאוד מאוד ייחודי לפער שבין יציאת מצרים בחג הפסח, לבין מתן תורה שבחג השבועות, שאין אותו במועדים אחרים. יש משהו שמגדיר לנו את מתן תורה בגלל שספרנו את יציאת מצרים. יש איזשהו קשר מהותי בין שני הדברים הללו. וזה צריך להבין, כי זה חלק מהעבודה שלנו. כשאנחנו סופרים ספירת העומר, אנחנו סופרים לעומר, רק אני אגיד רגע את הדבר הזה שכולם יהיה להם ברור מה זה, כי הייתי כמה פעמים שזה לא היה מספיק ברור. מה זה נקרא ספירת העומר? ספירת העומר זה דבר פשוט. במוצאי היום טוב הראשון של פסח, לקראת ככה אחרי הצהריים, זה יוצא תתווה אחרי הצהריים, זה מוכרת ליל הסדר, מוכרת זה, היו יוצאים לסביבותיה של ירושלים, למוצא, ככה כתוב במשנה, במוצא היה שדה של שעורים, כי בתקופה הזאת מתחילים השעורים להתבשל. היו נוטלים עומר, שזה כמות קטנה, קטנה של עומר, של כמה וכמה שיבולים, היו תוכנים את השיבולים, היו מקריבים את, את מה שזה קצר, קטן מאוד, על גבי המזבח במוצאי החג הראשון של פסח. זה הייתה הקרבת העומר. מבחינה הלכתית, באותו רגע שהעומר מוקרב, אפשר לאכול את כל התבואה החדשה שהולכת וצומחת עכשיו בשנה הנוכחית. זה מתיר את זה. ואז יש מצווה, מתי קרבתם את העומר? במוצאי פסח? וספרתם לכם ממחורת השבת, ממחורת חג הפסח, מיום אביאכם את עומר התנופה, תזיין ממחורת הפסח, מיום תזיין בניסן. שבע שבתות תמימות תהיינה, שבע שבועות, עד ממחורת השבת השביעית, תספרו 50 יום. למה אנחנו סופרים גם את השבועות וגם את הימים? שבע שבועות, 50 יום, ולכן סופרים גם את הימים וגם את השבועות. עד ממחורת השבת השביעית תספרו 50 יום, והקרבתם מנחה חדשה להשם. זה קורבן מאוד מיוחד, שזה שתי לחם שעשויות ממה? מחיטה, שהן עשויות מחיטה, בשונה מהעומר שהיה מסעורה, והקרבתם מנחה חדשה להשם, זה מתיר את המקדש, לא משנה, יום הזה יום עצרת. יום הזה אחד מהחגים שאין לעשות בו מלאכה, כמו ששמיני עצרת, יש גם עצרת בחגים האלה של חג הפסח. זה המבנה, זה כאילו, כך אומר הרבן, זה כאילו חול המועד. עכשיו השאלה היא, אם כך, יש לנו גם את המערכת החקלאית, שהיא המערכת של שעורים וחיטים, גם את המערכת ההיסטורית של חג הפסח וחג השבועות, או נגיד יציאת מצרים ומתן תורה, ויש לנו חיבור על ידי ספירה שביניהם. וצריך להבין מה העניין כאן, לשמה. אז בואו נראה דבר דבור על אופניו. הראשון שילמד אותנו את הטעם של מצוות ספירת העומר, כמובן נגיע אל הראשונים. מי עסק בשורשי המצוות? בעל ספר החינוך. ואז הוא כותב ככה, משורשי המצווה, על דרך הפשט, לפי שכל עניינן של ישראל אינו אלא התורה, ומפני התורה נבראו שמיים וארץ וישראל, כמו שכתוב אם לא בריתי יומם ולילה. והיא העיקר והסיבה שנגלו ויצאו ממצרים, כדי שיקבלו התורה בסיני ויקיימוה. כמו שאמר השם למשה, וזה לך האות אשר אנוכי שלחתיך, והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים. שבשביל זה הם נגאלים, והיא תכלית הטובה שלהם. הדבר הראשון אומר בספר החינוך, איפה ראש הפירמידה, איפה נמצא ראש ההר, נמצא במתן תורה. וכל ההכנות שהיו עד אז, כולל שיעבוד מצרים ויציאת מצרים, זה הכנה לשם. ולכן, כדי להכין עצמנו לקבלת התורה, אנחנו מתחילים לספור מיציאת מצרים למתן תורה. ומפני כן, כי כל עיקרן של ישראל בעבורה נגאלו, ועלו כל הגדולה שעלו עליה, קבלת התורה, נצטווינו למנות ממחרת יום טוב של פסח עד יום נתינת התורה. למה? להראות בנפשנו החפץ הגדול אל היום הנכבד, הנכסף לליבנו, כעבד ישאוף צל וימנה תמיד. מתי יבוא העת הנכסף? כי המניין מראה לאדם כי כל ישאו וחפצו להגיע אל הזמן ההוא. אם ככה, מה בא הספירה לעשות או לבטא? את מה? את הגעגוע, את הציפייה, את הרצון, מתי יתממש החלום, מתי יתממש החזון, מתי הדבר יבוא לידי ביטוי. כמו אדם שסופר על מנת להגיע ליום שבו הוא רוצה להגיע. עומד חייל להשתחרר בעוד 40 יום. 100 יום. מה הוא מתחיל לעשות? טבלת יוש. איך היא בנויה? 100, 99, 98, כל יום עושה טקס, נכון? נפלא ביותר. נשארו לי רק 90, אוי, נשארו לי 89. ככה הוא מלא שמחה ועונג על כך שהציפייה שלו עומדת להתממש. אם זה ככה, מה הקושייה הגדולה והעצומה שצריך לשאול על ספירת העומר? מה? שמה? הפוך, כן, זהו, להפוך. מה אתה אומר לי שאתה סופר מרוב ציפייה? להפך, אתה בא ומחליש את עצמך, אתה אומר, וואלה, יום אחד, יום שתיים, יום שלוש, אתה מסתכל אחורה, אתה מסתכל על הצער שלך להיפרד מהצבא, וואי, יומיים שאני כבר צריך לחשוב שאולי אני משתחרר עוד מעט. יואי, יום השלישי כבר צריך, זה כל כך חבל, אני ציפיתי. זאת ההסתגלות, אני אומר יהודי שיש לו קצת ניסיון בשירות צבאי ארוך, וזה, אכן. כן, באמת זו שאלה. השאלה הזאת, התייחס אליה בעל ספר החינוך, ענה תשובה, בוא נניח, לא רוצה ציון, אבל לא, ככה הוא אומר, שימו לב, הוא כותב ככה, ואין אנו מונים, דילגתי שתי שורות, ואין אנו מונים כך וכך ימים יש לנו לזמן, זאת אומרת, אנחנו לא מונים לגומר, כי זה, כל זה מראה בנו הרצון החזק להגיע אל הזמן, נכון? כל מה שאנחנו רוצים זה להגיע, להגיע כבר לזמן הזה. ואז מה יהיה אם אנחנו נגיד היום 58, היום 48 יום, 47 יום, מה יקרה לאנשים? יוש. אבל כן, לא נרצה להזכיר בתחילת חשבוננו ריבוי הימים שיש לנו להגיע לקורבן שתי הלחם של הצרת. זאת אומרת, הוא אומר, אם נתחיל עם מספרים גדולים, אז יהיה פצר, יהיה צער, וואה, מה, נשארו לנו עוד 7 שבועות, נשארו לנו עוד 6.5 שבועות, זה עוד המון זמן. לכן תקנו, הפוך. אתה כבר תעשה לבד את החשבון. זאת אומרת, הציפייה היא ציפייה. רק כדי להרגיע אותנו, שלא נתחיל עם מספרי ענק כאלה, אז אנחנו מתחילים מ-1, 2, 3. מה תשאלו על זה? מה תשאלו על זה? אז אם ככה... שמה? למה לא מתחילים יורד אמרנו עכשיו? כי ברגע שהתחלת מהגדול, אתה מתמלא יאוש, וואי, כמה ימים עוד נשאר. אז מה הייתי מצפה אולי שיקרה? מה יהיה נגיד ביום של ה-20, היום ה-40 לעומר? מה הייתי מצפה שיהיה? ברגע שאני מגיע למספר קטן. שמה? שנהפוך את הסדר. שיהיה איזה רגע שבו נהפוך ונגיד, טוב, עד עכשיו אנחנו לא רצינו מספרים גדולים. אז אמרנו, עבר יום אחד, עברו יומיים, עבר שלוש, עבר ארבע. עכשיו מתקרבים, אז לא תגיד עבר 40. מה זה? כבר לא מעניין אותי עבר 40, זה מספר. נשארו לי עוד 10 ימים, נשארו לי עוד 9 ימים. למה לא מהפכים? מה עונה החינוך, מה אתם אומרים? מה הוא כותב כאן? הוא לא אומר. הוא לא אומר. אבל, אבל מפרשים על דבריו שזה פשוט יבלבל את הציבור. בסדר? משכנע אתכם או לא ממש? לא לגמרי. תראה, חינוך ודבריו גדולים ועצומים, ואפשר גם כן ללמוד את זה שבעצם... כל מיני דברים, אבל בואו נלמד את זה כפשוטו ממש, זה הרעיון של הספר החינוך הוא העיקר. הוא אומר, אנחנו מלאי ציפייה, והציפייה הולכת ומתגברת, ולכן כל יום ויום אנחנו סופרים, מתי נגיע ליום הנפלא הזה, שבזכותו נבראו שמיים וארץ וכל העולם כולו. זה עניינו של, עניינה של ספירת העומר. בסדר? אני רוצה שנלמד עכשיו את המדרש ותגידו לי אם הוא דומה לספר החינוך או שהוא חולק על ספר החינוך ואם הוא מיישב את השאלה ששאלנו לגבי צורת הספירה. רבי יצחק פתח, כן יש לכם? סמכוני בעשישות, רבדוני בתפוחים, כחולת אהבה אני. כך כתוב בשיר השירים ועל זה דורש המדרש אמר רבי לוי. משל, לבן מלך שעמד מחוליו, בן מלך היה חולה קשה והתרפא ברוך השם, אמר פידגוגו, הפדגוג שלו, המורה, הפדגוג שלו, ילך לו לאיסקולי. מה זה איסקולי? סקול, נכון? ילך לסקול, ילך לבית ספר, אלא איסקול. איסקול זה מילה, זה בית ספר ביוונית. ילך לאיסקולי. רצו כאן יהיה לחבב עליו את הבית ספר, קראו לזה במקום סקול, סקולי, ככה, שזה יראה, ישמע נחמד. אמר לו, אמר המלך, לא, לא יכול ללכת לבית ספר, עדיין לא בא זיוו של בני מחוליו, והוא הולך לאיסקולי. הוא היה חולה קשה, תראה איך הוא נראה, חלש, מסכן, פה עדיין, צריך שיקום, צריך שיקום, אחרי כל המחלה הזאת צריך שיקום. אז מה נעשה? אלא יתעדן בני, שניים, שלושה חודשים במאכל או במשתה, נשלח אותו לבית אברהם, נשלח אותו למקום טיפולי, שייתן לו תרגילים ואוכל טוב, ואחר כך הוא הולך לאיסקולי. כך כיוון שיצאו ישראל ממצרים היו ראויים לקבל את התורה, והיו בהם בעלי מומין משעבוד טיטו לבנים. באיזה מצב שפל היו ישראל, ממתת שערי תאומה, היו חולים, היה להם מצב של תודעה עבדותית כזאת, הכל היה כל כך, כל כך עדיין שביר וכל כך לא יציב, שאמר הקדוש ברוך הוא, עדיין לא בא זיוון של בני משעבוד טיטו לבנים, והם מקבלים את התורה. אגב, כשהמדרש מדבר פה, עדיין לא בא זיוון. הוא מרמז למשהו, לא? יפה מאוד, שחודש זיו נקרא אייר. כל חודש אייר, זה ספירת העומר, זה חודש, כל החודש כולו, ולכן זה נקרא עדיין לא בזיוון. מה זה עדיין לא בזיוון? עדיין לא רואים את העידון, את הנחת, את האור, עדיין הוא לא חזר לו האור לפנים. יש, עכשיו יושב שמה, מה? אייר זה יכול להיות מלשון אור, כן, אור מיוחד. אלא התעדנו בעיניי שניים ושלושה חודשים בבאר ובמן ובסלב, ואחר כך מקבלים את התורה. יפה, מצוין. האם המשל הזה של המדרש הוא כמו מה שאומר החינוך, או שזה משהו אחר? במה זה משהו אחר? בדיוק. על הספר החינוך מדבר על ציפייה. ציפייה, שגם אולי מבחינה מסוימת הוא לא דיבר איתנו אם זה יוצר משהו, אבל אני מאוד מאוד מצפה, והציפייה הולכת וגדלה. כאן לפי הבעל המדרש לא, אין פה ציפייה אלא הכשרה, הכשרה, הכנה. זאת אומרת, הם היו במצב א', צריך להביא אותם במצב ב', וזה לא הולך אוטומטית, צריך כל הזמן לבוא ולהוסיף 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 ולהוסיף, כדי שעוד קומה מתרפאת, עוד שלב הולך קדימה, עוד משהו הולך וגדל, מצוין. יפה, בואו נשאל את עצמנו לגבי המדרש הזה. האם הסיפור של ספירה 1, 2, 3, 4, 5 זה טוב לפי המדרש הזה? כן, למה? כי רואי, הוא עבר שלב, הוא עבר עוד שלב, הוא עבר עוד שלב. זה כמו שאדם יש לו טיפול ב-10 שלבים. בסדר, יש לו 10 שלבים בטיפול. אז עכשיו הוא מוציא, יוצא עם פתק, עברתי שלב 2, עברתי שלב 3, עברתי שלב 4, וכך הוא מתכונן, ולכן זה מצוין. מה עדיין אנחנו צריכים להמשיך ולהבין? עוד לפני העומק של הפן הבא, אנחנו צריכים להבין מה זה בעצם, מה הכוונה, מה הפירוש. הבית, אנחנו מדברים פה עכשיו על בית הבראה, על תוכנית לשיקום הנכות של איזשהו אחרי איזשהו מצב של קושי, או משהו מעבר לזה. המהר"ל מוביל אותנו לרובד שהוא מתייחס לאותו רעיון, אבל הוא מעמיק אותו יותר. מה אומר המהר"ל? ככה. וזה, אני קורא למטה באותיות הזה, כאן יש לנו מהלך רוחני משמעותי ביותר. מהו המהלך? ואומר המהר"ל, אי אפשר לקבל תורה בלי המהלך הזה. למה? שכאשר יצאו ממצרים היו כמו התינוק היוצא ממעי אמו, שמה שנולד בגופו ואין השכל מתחבר עם הגוף, רק נבדל מן הגוף. זאת אומרת, אם ניקח את זה, יש כאן התפתחות, לא רק התפתחות פיזית של בריאות, אלא התפתחות רוחנית של יכולת לקלוט בכלל את העולם העליון, את עולם הרוח. תינוק נולד, אין לו שום דבר חוץ מאשר הגוף שלו. והצרכים הגופניים, הצרכים הקיומיים, אתה ודאי לא יכול להתחיל ללמד אותו איזה שיעור באורות הקודש. נכון? נראה לי שתלמד באורות הקודש, מישהו ירדם, או הילד או המלמד. כיוון שאין קשר בין הלימוד לבין הזה. לפיכך, צריך הספירה עד 50, כי אז באו למדרגת התורה, שהיא שכל הנבדל. זאת אומרת, אומר המהר"ל, הרי למה דווקא 49 ו-50? כי אנחנו יודעים תמיד שיש 50 שערים, נכון? כאשר השער ה-49 זה עדיין תלוי בעבודתנו. 7 זה הטבע. אנחנו מתבוננים בטבע בכל מיני זוויות, כאשר מגיעים מ-7 כפול 7, אנחנו בעצם עיקפנו את כל המדרגות של המציאות. יש מהלך שלב יותר, שזה שער החמישים. השער החמישים הוא כבר לא תלוי בנו. זה כבר השראה ומתנה שאנחנו מקבלים. זאת הסיבה שסופרים 49, כי זה עבודה שלנו, וזה בעצם מה שאנחנו עושים בספירת העומר, כשאנחנו אומרים, היום זה ספירת חסד שבגבורה, היום זה התפארת שבגבורה, זה שלבים של עלייה, עד מלכות שבמלכות, שמלכות שבמלכות, הכוונה היא, הורדנו עד לארץ את כל ההכנות הרוחניות שלנו, עומדים ומחכים. כי מה יהיה ביום החמישים? יבוא השם על הר סיני ויתן את התורה. זה השער החמישים שהוא מעל, שהוא בעצם הפתיחה של התודעה של האדם למקסימום. אני הכנתי את הכלי עד אין סוף מבחינתי, ועכשיו ריבונו של עולם ישרה שכינתו עליי ואקבל את התורה. לפיכך מספר החמישים ראוי אל המעלה הנבדלת, כי מספר זה שהוא חמישים נבדל מהמספר הקודם. זה עולם אחר, זה לא עוד שלב, זה בכלל כבר קפיצה למדרגה אחרת. כן. נפלא מאוד, והיובל הוא החמישים, ועדיין נכון, שזה שוב בבת של ביטול כל המציאות, מעולה. ואז הוא אומר ככה, כי אם היה גם כן בגלל הספירה, היה משותף עם התשע והארבעים, טוב, הוא מדבר פה על החמישים. יפה, כן. א', אתה שואל שאלה פרקטית או שאלה הגותית? אם זה שאלה פרקטית, אתה צודק.
אני מבין זה נושא, אבל אם זה נושא, הפרקטי גם מגלה האם זה באמת נושא, כי זה אוטומטי.
נכון, אתה צודק. אתה צודק. מצד הפרקטי אני לא יודע לענות לך. בעצם היה ראוי באמת שאנחנו נעמיק, בעזרת השם נגיעים למתקרבים, להקרבת שתי הלחם עוד השנה, אולי השנה הבאה. אנחנו ודאי צריכים להתכונן במדרגות, ויהיה הנחיה מאוד ברורה מה עושים בחסד שבחסד, מה בגבורה שבחסד וכל דבר. זה הדבר הזה. מבחינת עצם הספירה ששאלת, ספירה היא תמיד בקרה שימת לב לזמן שעובר. כן, ספירת נידה למשל, ספרה לשיבת זה, או ספרתם לכם. זה תמיד אמירה, אני עכשיו הולך לעבור תהליך. וספירה היא שימת לב למקום שלי בתהליך. בסדר? וזה דבר שמוסיף כל הזמן עוד מדרגה בקדושה, עוד ועוד. מכל מקום, המהר"ל, רק בקוצר הזמן מכילה, כי צריך להגיע לשתי עולמות גדולים, יישר כוח גדול. דבר ראשון, המהר"ל לוקח את אותו רעיון, וכאן הוא מוסיף לנו נדבך נוסף. אם אמרנו בחינוך שזה בכלל זה ציפייה, ועמדנו קצת תמהים לגבי הסדר של הדברים. הוספנו את הדברים מהמדרש, שיש כאן באמת תהליך של בנייה. הוספנו מהמהר"ל, שזה לא רק בנייה פיזית של חולה ובריא, אלא מדובר פה על קניית מעלה, מעלה רוחנית, משלב לשלב. יוסיף המהר"ל עוד נדבך, שזה הנדבך ששאלנו עליו בהתחלה. מה כל זה קשור לקורבן העומר? מילא ספרנו, אתמול יצאנו, התחלנו לספור, נגיע לחג השבועות. מה זה קשור דווקא להיום, כך וכך ימים, לעומר או בעומר? מה הכוונה? הוא אומר, לכך היה הקרבת העומר בתת זי ניסן מן הסעורין. למה? שהסעורין הן גופניים. למה? כי הם מאכל בהמה. וקורבן זה ביום הראשון של הספירה, כי הגוף הוא מוכן לקבל מדרגת השכל. הסעורים הוא מאכל בהמה. כיוון שהסעורים אוכלים אותו בהמה, ממילא הקרבת קורבן העומר זה הפעם הראשונה שמתחילים להתייחס אל הגוף בתור משהו שאפשר להעלות אותו, שאפשר לקדש אותו. מיום אביאכם את עומר התנופה. אתם לוקחים ואתם לא מתייאשים, אתם מכינים את הכלי הזה. איך אמר על אמר? שאנחנו בונים את הכלי. היינו במצב של עבדות, של כלי סגור, כלי קטן, כלי של תינוק, שאין לו כלום, ומתחיל להתפתח. ההתפתחות הזאת הולכת משלב לשלב. אבל בהתחלה, התינוק כל כולו גופני, אין לו שום דבר. יש לו את הנשמה כמובן שבתוכו, אבל היא לא מפעילה אותו. הוא מופעל על ידי הצדדים הקיומיים, על ידי הצרכים הפיזיים. זה מתחיל לעלות ביום הראשון מעט מעט. ואז הוא מגיע בסוף, אני אדלה כמה שורות, קרבת העומר מן הסעורים שהוא מאכל חומרי, כנגד נושא התורה שהוא התחלה לתורה, ביום החמישים שהוא עצרת, אז הקרבת שתי הלחם מן החיטים, הוא מאכל חיטים, הוא הראוי לאדם השכלי בפרט. זאת אומרת, מגיעים ליום החמישים, מקריבים דבר נדיר מאוד, שלא מקריבים אותו כמעט בכלל, כי יש שלב על הדבר הזה, מקריבים חמץ. הם שתי לחם שהם חלות חמץ, כי החמץ הוא הכי מסמל את השעור, את הדבר שהוא היצר הרע, את הדבר שהוא מפריע. מגיעים ביום החמישים שהגוף לחלוטין מסור לממשלת השכל. שאנחנו ממליכים את הדעת, נעשה ונשמע, מדעתנו קיבלנו עלינו להיות מחוברים לריבונו של עולם. ואז אפילו כל הדברים החיצוניים שנקראים יצר הרע, אנחנו יודעים לטפל בהם כמו שצריך. ולכן אנחנו מקריבים את שתי הלחם, מהשעורים אל החיטים. הווה אומר שיש לנו כאן מהלך של הכנת כלים. הכנת כלים, כלי, מגדילים אותו, הופכים אותו לזך יותר, הופכים אותו למוכן יותר, נמצאים במצב שכל יום עובדים על מידה, ובעזרת השם גם למעשה ככה, שאפשר לעבוד ולגדול, והנה אנחנו הולכים והולכים והולכים, והקדושה הולכת ויורדת אלינו לכלי. כמו שאמרנו, ספירת המלכות האחרונה, זה ממש כבר בניית כלים שהם גם שייכים לעולם הזה. והנה את כל האורות הגדולים, אומרים לעומר אחד, אנחנו כאילו מוסיפים על בתרמיל שלנו מעלה מספר אחת. שתיים, שלוש, זה לא ימים מנותקים, אלא זה מין מדרגה, כשהמדרגה הגבוהה מכינה אותנו לשעה 49. וביום החמישים מקבלים את השם את התורה. הרב באורות אומר דבר נפלא, והוא לא מדבר על כלי ותוכן, אלא הוא מדבר על שתי רמות של קדושה, או שתי רמות של נפשיות, של רוחניות. הרב אומר כך, אותו דבר, אותו רעיון של המהר"ל, אבל בהגדרה קצת אחרת. יסוד האמונה השלמה שבלב נובע מתוך עומק סגולת הנפש שבישראל. כולנו מכירים את המושג הזה. הסגולה, הכוונה, יש שייכות של עם ישראל לקדוש ברוך הוא, אפילו שהוא לא מקיים אף מצווה. אפילו שהוא לא נמצא בשום עולם המעשה. יש שייכות, זאת ההגדרה שלנו. הזהות שלנו, בלי דעת, הוויה. אנחנו מחוברים לקדוש ברוך הוא. זה השלב של האמונה שהיא אמונת הסגולה. כנגד מה אומר הרב, לעומתו, מכוון קורבן העומר של השעורים. מאכל הבהמה, הנותר רק לרגש הטבעי. זאת אומרת, הצד הבהמי פועל טבעית. בעם ישראל גם הטבעיות היא חלק מתוך בניין הקדושה. ולכן זה החלק הראשון. אחריו ועל גביו בא יסוד העילוי, השכלי והלימודי. זאת אומרת, אחרי שאדם, שיש איזו פשטות של חיבור, כשעם ישראל חוזר לארץ ישראל אחרי כל שנות הגלות, לא חזרו מפני חלקם, מפני בחירה גדולה בקבלת עול מלכות שמיים ועול מצוות. חזרו מפני השייכות לעם ישראל, אנחנו שייכים, אנחנו אומה, אנחנו קיימים, אנחנו חוזרים להיות אנחנו עצמנו. זה בחינה של הצעד הראשון הדומה לעניין טבעי, כיונים אל ארובותיהם, כמו שיונה חוזרת הביתה. כי היא בנויה בטבעיות שלה לחזור הביתה, עם ישראל חוזר הביתה, כיונים אל ארובותיהם, חוזרים למקורם. זה חלק אחד. אבל, אומר הרב, יש את השלב השני, תכלית דרך הישרה, מפני קוצר הזמן, אני מדלג רק לאותיות המודגשות, תכלית דרך הישרה היא שכל כוח לא ימעט את חברו. יש צד שני באמת של בחירה, של כוח למידה, של רמה גבוהה, של הכרת הפרטים, של גודל אמוני מופנם בתוכנו ברמת הידע. זה עוד דבר. אנחנו יכולים לפגוש שני סוגי יהודים. יש יהודי שאתה מרגיש שהוא כל כך ברגש חם מחובר לעם ישראל. נכון? יש כאלה אנשים נפלאים, נכון? אתם מכירים את הסבתא המרוקאית? סליחה שאני אומר, אומרת, ברוך, תברך, ברכה מן השמיים וכו'. איזה יופי, היא מחוברת לאיזה יסוד כל כך בריא של חיבור סגולי. מצד שני, אתה הולך, פוגש איזה תלמיד חכם עצום, בא לקבל ברכה מגדול הדור. אתה מבין, כל התורה פה עומדת לידך. כאן זה בחינה של בחירה אדירה. האמת, אומר הרב, האמת היא ששניהם צריכים לפעול ביחד. אומר הרב ככה, התכלית הדרך הישירה היא של כוח לא ימעט את חברו ולא יתמעט על ידו, כי יתגלה בכל מלוא עוזו כאילו היה שולט לבדו. כוח האמונה, האמונה הטבעית, הפשוטה, צריך שתהיה שלמה, שלם כל כך, כאילו אין לו שום אפשרות של מחקר. אני שלם באמונתי, ואל תעשו לי, כמו שאתם לא תגידו לי שעכשיו לילה, ככה לא תגידו לי שעם ישראל לא חי וקיים. זה אותו דבר. אבל מצד שני, מה אני? זה אל תהיה שטחי, תלמד, תבין מאיפה זה בא. נכון, לעומת זאת צריך שיהיה כוח החוכמה, כל כך מעולה ומזורז, כמו לא היה כלל כוח של אמונה בנפש. אדם ידע לשאול את השאלות, לברר, לשאול מאיפה זה בא. מה המשמעות של זה? מה זה אומר? איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? איך אנחנו מתייחסים אליו? כל השאלות הגדולות, צריך שיהיה מה זה חזק. צריך שיהיה תלמיד חכם ששואל את הדברים עד הסוף. אדם הוא בהמה, ערומים בדעת, ערומים הכוונה יודעים הרבה לפלפל בדעת ומשימים עצמם כבהמה מבחינת השייכות הפנימית. זה הדבר, אני מדלג לפה, ועל כן טובה היא מאוד לישראל התמימות האמונה בפשטותה, שהיא מבוררת כיום בהיר, ולפיכך אומר הרב, מחובר הוא פסח לעצרת ידי ספירת העומר שבבית המקדש, שהיא מחברת את מנחת השעורים מאכל בהמה, נטיית הרגש הטבעי, אל החיטים מאכל אדם, העילוי, השכל הרוחני, עץ הדעת, חיטה היה. ושני הכוחות היסודיים האלה מגלים את כל מלוא ערכם ופעולתם במעמקי הנפש ומרחבי החיים, באופיים כל אחד בצורתו העצמית, בין שום דבר מעיק לו, ובהתכנשם, בהתכסרם למהלכת אחדותית עליונה. זאת אומרת, אז מה אומר הרב? בעצם כל מה שאמרנו, דיברנו על ציפייה, לא, הרב לא מדגיש את הנושא של ציפייה, דיברנו על הכשרה, גם זה הרב לא כל כך מדבר על זה באופן זה, דיברנו על מעבר מבהמה לאדם, בא הרב ואומר מה הכוונה, יש שני מרכזים של גילוי מערכת הקשרים שבינינו לבין ריבונו של עולם, שבינינו לבין עם ישראל, שניהם מחוברים באופן מלא אחד לשני, זאת אומרת, בפסח נפגשנו עם תמימות האמונה, בפסח עדיין אנחנו בממתת שערי תאומה, אבל עם ישראל יודע, ויזכור אלוקים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב. יש חיבור, והחיבור הזה ניכר. ולכן יש דם פסח ודם המילה. דם המילה זה החיבור שהוא לפני הדעת. עדיין התינוק לא יודע דבר, אבל מלאים אותו. ויש מרכז שני שנעשה ונשמע. יש מרכז שני של הבנה, של לימוד, של מצוות תלמוד תורה, של לבוא ולשאול ולברר ולעסוק בדברי תורה, שזה מצד הדעת. אומר הרב, שני מחוברים זה לזה באופן מוחלט, ויש לנו שני מרכזים בנפש, ולכן לא צריך, אם אדם רואה אמונה תמימה, צריך לשבח אותה. איזה נקודה עמוקה יש כאן? מצד שני רואים אדם מלא חוכמה ובינה, צריך לשבח אותה. אבל השבח הגדול ביותר הוא שאני חי, ומתוך שאני חי אני מברר. והחיות הזאת זה השעורים, זה החיבור הטבעי, והבירור זה החיבור הרוחני. ולסיום, יש לנו כמה דקות, נחזור למקור שדיברנו בתחילה, וזאת השאלה בהנהגת האדם. אמרנו, יהודי נכנס לבית המדרש ביום הראשון, מלא אורות, חושב שמכאן ואילך הוא רואה שכינה, גמרנו, נגמר הסיפור, כל מה שהוא רואה, כותף מלאכים לארוחת צהריים, ממש הכל נפלא. אחרי כמה ימים, העסק מתחיל, האור מתחיל להבהב, בסוף יש איזה מין פנסון קטן, והוא לא מבין מה קרה לו, איך יכול להיות, הרי כל כך הרבה זמן, אומר בעל לשון חסידים, שזה סוד יציאת מצרים, שלמצינו, שימו לב, זה יסוד חדש, אבל כל כך יפה, מצינו חיפזון ביציאת מצרים, ובאורו של אז, ובאורו, שאז באו כל סדר המוחין בפעם אחת, שזהו שפסח ודילג, ואחר כך חזר הדבר כסדר, והוא סוד ספירת העומר עד חג השבועות, ויש להביא למה חזר הדבר לאחור, הוא שואל שאלה על יציאת מצרים, מה היה? ביציאת מצרים השם נגלה אליהם, נכון? אני ולא מלאך, אני ולא שרף, בבת אחת הם קיבלו את הפרוז'קטור הכי ענק, הם עמדו לפני הדבר, לפני ההערה הכי ענקית שיכולה להיות, היה להם פשוט חדר חשוך, מישהו בא, הדליק פרוז'קטור ענק. מצד אחד נהיה אור גדול. אבל מה קורה כשיש לך פרוז'קטור ענק מולך? אתה מסתנבר לגמרי. אין לך אפשרות לקלוט את זה. זה משהו שהוא פשוט מעמיד אותך בהלם. יש כאן אור, אבל יש כאן משהו שהוא מסנבר מדי. ואז נכבה אור בהמשך. יוצאים, בהתחלה יוצאים בחיפזון. חיפזון ודילוג, הכוונה היא משהו שהוא לא קשור למדרגות שלנו. הרבה יותר מאיתנו. אנחנו היינו בממתת שערי תאומה, אבל האור התגלה. אחר כך מתחילים לאט לאט לבנות אותו, ואחר כך חזר הדבר כסדר. ואז הוא שואל, למה זה ככה? הוא מסביר. אך העניין, כי מדרגה עליונה כל כך, כשאני מקבל אורות שמעבר לכלים שלי, שזה קורה, כשאדם חווה חוויה מיוחדת, כשאדם נפגש עם העוצמה והגדלות של תורה, כשאדם נגלש רוב יחס פה ואו פתאום את בית המדרש, איזה לימוד מדהים יש פה, איזה יופי של חברות, הוא מקבל פתאום הלם כזה. רגע, אז מחר אני אוכל לשבת עכשיו, לקחת ספר ובאמת ללמוד בנחת כל היום. עד אתמול הייתי, אני לא יודע מה, רצתי על ההרים בתאילנד, מה אני, אתה רוצה ממני היום? אין לי כלים, או מסביר, כי אי אפשר שתתמיד מעלה עליונה, זה לא המעלה שלי, זה משהו ענק. לכן ביציאת מצרים הייתה הערה למעלה מן הטבע. כן? זה משהו, מה שנקרא בלשון אחרת, שהתורה, התינוק לפני שהוא נולד, הוא לומד את כל התורה כולה. יש לו איזו שייכות אדירה לכל, משהו פוטנציאלי כזה. ואחר שיצאו, חזר הדבר לקדמתו, לטבע, בריאת המדרגות. כן, הוא בהנהגת האדם. כשמתעורר האדם חופשי מתאהבות העולם הזה, יחלה בו איזושהי התעוררות, איזושהי התפעלות, הוא הצליח להתגבר על איזושהי נקודת יצר, ושתחרר ממנה, ופתאום הוא מרגיש איזו התלהבות אדירה, שפתאום האור הולך ומופיע. ורוצה להיות עבד השם, אז באות כל המדרגות בפעם אחת. הוא חווה חוויית התגלות, מה שקורה לזה הרב, תשובה פתאומית. פתאום בבת אחת הכל העיר. כדי שיצא מן המצרים. למה? כדי להזיז אותי. אם זה היה משהו חלקי, אז הייתי מתחיל לחלש, לעשות, כן, לא. רגע, קודם כל אתה גם מקבל הלם. ההלם הזה זה התזוזה, זה מזיז אותי ממקום למקום. אני לא בעולם של חושך, אני בעולם של אור. אני מזהה את עצמי שייך לעולם אחר. ואז, אחר שיצא, יחזור הדבר להיכנות בדרך הטבע. וזה סוד ספירת העומר, שמדרגה אחר מדרגה, עד שיזכה לכתר תורה בחג השבועות. כאן מדבר בעל לשון חסידים על, איך נקרא לזה? דיברנו על ציפייה, דיברנו על הכשרה, דיברנו על הכנת הכלים, דיברנו על החיבור בין חלקי הנפש. איך נקרא לחלק הזה של מהלך ספירת העומר? מה זה? איך? בניין, יפה, בניין אומר שזה היה, ויש כאן עוד אלמנט הרי, שלא רק של בניין, אלא של ירידה מעוצם ההתגלות המעל הכלים, אל מהלך מסודר. אז איך נקרא לזה אולי? אני קראת, מה? איך? הסתגלות. יפה, מצוין, אני חושב שזו מילה מצוינת, אני קראתי לזה הפנמה. וזה אותו דבר. כוונה, יש הפנמה, קיבלתי משהו אדיר, אז לא, 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 לא לרוץ, לא להיכנס להלם ולפה, לחשש, מה קרה לי? שלשום הייתי כזה באורות, והיום אני בקושי קם לתפילה. לא, טוב לקום לתפילה וצריך, וזה נפלא, וזה טוב שיש פה בית מדרש מלא ציבור בתפילה, דבר חשוב מאוד, אבל, רגע, רגע, זה נכון, אתה בסדר, אתה בסדר. כיוון שהמפגש הראשוני היה בהיר, כי הוא נתן לי פתאום זץ, איפה אני נמצא, בעולם חדש. עכשיו לאט לאט, מדרגה אחר מדרגה, עד שמגיעים בחג השבועות למצב שבו כל מה שהיה באורות הראשונים של חג הפסח, באותה פסיכה ודילוג של הקדוש ברוך הוא, שדילג לנו על כל המדרגות, אני ולא מלאך, אנחנו בונים את המדרגות, ובסופו של דבר זוכים להגיע שהאור הזה של פסח יופיע בשבועות. תנו לי ראיה שהאור של פסח מופיע בשבועות. ראייה חשובה ביותר. כשהקדוש ברוך הוא בא להגיד לעם ישראל בחג השבועות, אני זה אני, אתם מכירים אותי. כי מה אני עשיתי לכם? אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. הרי שואלים כל הראשונים, למה לא תגיד אשר בראתי שמיים וארץ? שואלים הראשונים. תשובה, נכון, בטח ברא שמיים וארץ, אבל עכשיו הוא מדבר עם עם ישראל. הוא אומר, אתם זוכרים את המדרגה שהייתה שם ביציאת מצרים? זוכרים אותה? זה אותו דבר. אז עכשיו אתם יכולים להבין מי אני. עכשיו אתם יכולים להבין מי אני. ואז כולם בשמחה, מקבלים תורה בשמחה, וזוכים לעלות מעלה-מעלה, ובעזרת השם יתברך, גם העולם הפרטי שלנו, גם העולם הציבורי שלנו, גם העולם של בית המקדש שלנו, של הקרבת הקורבנות, גם העולם הכללי כולו יחד, יחברו שמיים וארץ זה לזה, ונזכה בעזרת השם לקבל, ללכת במסע הזה, בכל האלמנטים שיש כאן, ונזכה לקבלת התורה בשמחה. יהיו ברוכים כולם.